הבאתי גם את הפרשייה בדפים, איזה שאתה יכול להסתכל מזה, זה בלי פירושים, אבל זה... שאני אחד שאני תקור מה יש לכם. טוב, הפרשייה הראשונה, בסדר? של ראשי, של הנדרים. מדבר משה ראשי המטות לפני ישראל אמור, זה הדבר שרציבה אדוני. איש כידור נדר לאדוני, הוא אישה בשבועה לסור יסר נפשו, לא יחל דברו, ככל יוצאים פי ויעשה. ואישה כתידור נדר לאדוני, ועשרה יסר בבית אביה בנוריה. נשמע אביה את נדרה ועשרה של עשרה נפשה וחידוש לאביה, וקמו כל נדריה, וכל יסר של עשרה נפשה יקום. ואם אני אביה אותה ביום שומרו, כל נדריה ועשרה של עשרה נפשה יקום, ואדוני יסלח לה, כי הני אביה אותה. ואם היות יהיה לאיש ודריה עליה, ומתס פתיה של עשרה נפשה, ביום שומעו והחריש לה, וקמו נדריה ועשריה שעשרה נפשה יקומו. ואם ביום שמוע אישה יני אותה, והפר את נדרה אשר עליה ואת מבטא שפתיה שעשרה נפשה, ואדוני יסלח לה. ונדר על מנה הקדושה, כל אשר עשרה נפשה יקום עליה. ואם בית אישה נדרה או עשרה יסר הנפשה בשבועה, ושמע אישה והחריש לה, לא יני אותה, וקמו כל נדריה ועשר שעשרה נפשה יקומו. ויפר אחר אותם אישה ביום שומעו, כל מוצא שפתיה לנדריה ושר נפשה יקום, אישה הפרה, ואדוני יסלח לה. כל נדר בכל שבועת ישר לענות נפש, אישה יקימנו ואישה יפרנו. ואם אחרי שחריש לה אישה מיום ליום, יקים כל נדרה את כל עשרה אשר עליה, הקים אותם כחריש לה ביום שומרו, ואם הפר הפר אותם אחרי שומרו ונשא את עוונה. אלה החוקים אשר ציווה אדוני את משה בן איש לאשתו בן אב לביתו, מנעוריה בית אביה. מה כתוב פה? קצור. מה? פרשיית נדרים, שמה?
אם אישה נדרת.
כן.
אם היא עוד לא... אם היא נשואה בעלה נדר, אם היא קטנה, אם היא בית אביה,
אביה. יפה, בסדר. פרשיית נדרים של אישה, לכאורה אומר יעקב, נכון? אישה?
איש כידור.
כתוב גם איש, אוקיי. אז...
פסוק אחד.
פרשיית נדרים, פותחת באיש אחד.
איך לא יכול להפר?
ואחרי זה לגבי אישה, בסדר? זאת אומרת איש נדר אז גמרנו, כן? אין מישהו שבעלים עליו בצורך העניין, בסדר? אין מישהו שאחראי לו, אז זה לא יכול, אז גמרנו. למה זאת אישה, יש שניים שממונים עליה, זה תלוי בתקופות, בתקופה שהיא בבית אביה, אז אביה מפר את נדריה, ובתקופה שהיא בבית בעלה, אז בעלה מפר את נדרה. בסדר? זה בגדול הפרשייה, טוב?
יש
מקרה שבהתקשתך? מנה קדושה, בכורה. בסדר? טוב. איך קוראים למה שהם עושים? למה שאישה הזאת עושה, מה שיש עושה?
נדר.
נדר. יש פה עוד כינויים אחרים לאותו מושג? איסר ו?
שבועה.
שבועה, נכון? נדר, איסר ושבועה. בסדר?
מוצא שפתיה.
מוצא שפתיה זה...
איזה תוכן.
נכון. טוב, עכשיו שימו לב שכשכתוב נדר, אז זה תמיד להשם, כן? בשורה השנייה, איש כידור נדר להשם. לעומת זאת, משווה שבועה זה לא להשם. ועשור איסר. פסוק הבא, ואישה כתידור נדר להשם. ועשרה איסר. שמע אביה את נדרה, פה לא כתוב את זה להשם, בסדר?
לאסור איסר זה לא נראה לי מקביל כמו אישה במה,
שבוע מעניין. אלא?
אם הוא נודע או שהוא נשבע
לאסור איסר,
לא עובר
ואסור איסר. אני מסכים איתך שבפשט צריך, כאילו זה המשך, כן? הוא נשבע, זו איזושהי תוצאה, איזושהי מטרה לאסור איסר. נכון, אבל בסופו של דבר, אתה אומר זה תוצאה, בסדר. אז נדר, תסתכלו, הבאתי פה את הבעל שם טוב לתורה, הנדר אומר, הבעל שם טוב אומר, שנדר זה נדר להשם, כן, ראינו שנדר כתוב עם להשם, אז הוא כותב סוד נדר הוא שער החמישים, שזה שער העליון, נון דר, בסדר? לדור השער החמישים, אז נדר זה משהו גדול. לעומת זאת איסר, מבטא המילה איסר, מה היא מבטאת? את מה? איסור. נכון, מה עוד? אסירה, לאסור, בית אסורים, כן? כאילו במדרש, בירושלמי, רבי שמעון בן לקיש פתח, אילו היית יודע שהנודר כאילו נותן קולר על צברו, נודר היית? כן, משל, לקסטוריה, שהייתה עוברת, ראה קולר פנוי, הכניס את ראשה לדחור, לאסור עושה לנפשו, כמה דעת אמר, והוא אסור בזיקים. בסדר, אז קודם כל יש לנו פה שני פנים, הנדר, שזה משהו עליון, ואיסר, שזה איזשהו מאסר שאדם אוסר על עצמו. בסדר, אני חושב שבנדרים יש באמת שני פנים, כן, יש פן שזה דבר מאוד מיוחד, נון דר, כן, משהו מאוד עליון, ומצד שני, טוב אשר לא תדור מי שתדור, ובסדר, זה גם דבר שקצת בעייתי לדור. טוב, אז זו הנקודה הראשונה לגבי ההבדלי המילים.
יש בזה כאילו צד חיובי וצד שמיני?
כן. עכשיו בואו נעבור רגע לשבועה. אז השבועה, בואו נראה איפה היא מופיעה. היא מופיעה באיש כי ידעו נדר להשם או ישבה שבועה לאסור איסר על נפשו. בסדר? אז היא מופיעה פה עם האיסר ואצל איש שנודר. אחר כך כתוב ואישה כי תדור נדר. לא כתוב ישבה שבועה, נכון? אז האיש נודר ונשבע לאסור איסר, והאישה רק נודרת ועושה איסר, לא נשבעת. אז אנחנו כרגע בשבועה. בסדר? השבועה קיימת אצל איש. אחר כך אצל אלמנה זה גם לא מופיע. הפעם הבאה שיש שבועה, זה ועם בית אישה נדרה או עשרה איסר הנפשה בשבועה. בסדר? אז זה מופיע אצל אישה נשואה. איש ואישה נשואה. ואחר כך שוב, כל נדר בכל שבועת איסר לענות נפש, אישה יקימנו ואישה יפרנו. אז שוב, זה בהקשר של אישה, כן? גם כן אישה נשואה. אז מה שאנחנו רואים שתמיד השבועה מופיעה עם איסר, ומופיעה או אצל איש, או אצל אישה נשואה. בסדר? ולא במקומות אחרים. טוב, אז כאילו יש פה, אמרנו שהאיסר זה דווקא הצד הנמוך יותר, נכון? שאדם אוסר את עצמו, לא שאדם מתעלה, שהוא אוסר את עצמו. אבל אנחנו רואים שכשנדובר על מצב יותר שלם, על איש, אישה נשואה, בסדר? מסתבר שאישה לא נשואה זה מצב לא שלם, מצב מוצג פה בדבר, כמצב לא שלם, אז גם האיסר מקבל עוד שם לוואי של שבועה. בסדר? שבועה, שפת אמת אומר, שבועה זה משום שבע, כן, שזה כולל את כל הצדדים, שלמות. טוב, אז גם כשהמצב האישיותי שלם, אז גם האיסר מתעלה. בסדר? ושבועה. אמרנו שנדר זה לכאורה טוב, והאיסר זה מבטא את הצד הנמוך יותר. אנחנו רואים שכשהאיסר מגיע בהקשר של אישה נשואה או של איש, הוא תמיד מופיע ממילה שבועה. טוב, השפת אמת אומר ששבועה זה משהו כן משמעותי, חיובי. בסדר? שבע, מספר שבע. אז אתה רואה שכשהמצב האישיותי שלם באופן עקרוני, בסדר? או לא יודע אם שלם, אבל כן, מצב אישיותי טוב, אז גם האיסר מתעלה והופך לשבועה. בסדר?
זה לא לגמרי שבועה.
נכון, נכון, זה לא לגמרי משמע, נכון. בכל אופן, מה שזה נותן לנו פה שוב, נקודה שמלווה אותנו לאורך כל הפרשייה הזאת, שכל פרשיית נדרים ושבועות ואיסרים קשורה בעצם לקשרים של האישה של אישה עם אישה, כן, עם בעלה, או עם אביה. בסדר? זאת אומרת, אנחנו היינו צפים שפרשת נדרים הייתה רק הפסוק הראשון, איש כדור נדר, שיעשה מה שצריך, בסדר? אנחנו רואים שהכל פה סובב את הקשר בין איש לאשתו, בסדר? גם בין אישה לאביה, כן? כאילו, האישה והאיש שלה, בסדר? זה בהתחלה אביה, אחר כך זה האיש שאיתו התחתנה. לא הבנתי, מה יש בעצם
על זה?
שאתה רואה שהתורה בוחרת להרחיב במשמעות של הנדר דווקא בהקשר של בני זוג או גם בת ואביה, בסדר? אני אומר שאנחנו גם רואים את זה באיסר, שכשאיסר, שהמילה שבועה מופיעה דווקא בהקשרים הללו, או אצל איש או אצל אישה נשואה. בסדר?
זה אומר כשהשבועה היא מעלה את האיסר.
נכון.
בגלל שהיא באה במצב אישיותי שלם.
כן.
אז כאילו שבועה. איסר במצב אישיותי שלם, זה את השבועה.
שבועה, משהו כזה, כן. זה לא מדויק, כי כתוב לאסור, או יישבה שבועה לאסור איסר על נפשו. זאת אומרת, האדם אוסר איסר על נפשו. בסדר? אבל זה מוגדר כשבועה כשזה... במצב מסוים.
בגלל שמצב
השני תיקון? כן. נקודה נוספת שמופיעה דווקא אצל איש ואצל אישה נשואה, זה איבר הדיבור. כן, בפסוק השני, לא יחל דברו ככל יצא מפיו יעשה. זה על איש, טוב? כתוב פה הפה. אחר כך, ואם היות יהיה לאיש מונדרה עליה או מבטא שפתיה. בסדר, השפתיים מופיעות בהקשר של האישה. טוב, אצל האיש כתוב, היוצא מפיו, הפה, אצל האישה הנשואה כתוב שפתיה. ואם ביום שמוע האישה יניא אותה, והפר נדרה אשר עליה ואת מבטא שפתיה. שוב, שפתיים אצל האישה. למעט זאת, אצל האלמנה וגרושה לא כתוב שפתיה. ואם אפר אפר אותם אישה ביום שמוע, כל מוצא שפתיה לנדרה. שוב, אישה נשואה, שפתיים. בסדר? אז שוב, זה איזשהו ביטוי דווקא לנקודות הללו של איש ושל אישה נשואה, שהם משתמשים באיברי הדיבור, שפתיים, ולכאורה זו משמעות חיובית, שהם מרוממים אותם, בסדר? משתמשים בהם לשבועה. אצל האיש, בכל אופן אצל האיש אז זה הפה, אצל האיש אז השפתיים, אולי השפתיים יותר מבטאות את הדיבור מאשר הפה, הפה הוא יותר כולל, קשר של אישה לדיבור אולי, טוב, זה כבר צריך לחשוב הלאה. בסדר, אז זה קודם כל, דיברנו על כמה נקודות על הכינויים נדר, איסר ושבועה, על איברי הדיבור, על הפה והשפתיים, בסדר? שמתוכם אנחנו רואים שהפרשייה פה מתייחדת במצבים מסוימים, באיש, באישה נשואה, בסדר? שהמצבים הללו הם, המשמעות של הדיבור היא יותר חזקה, או אצל איש שמדבר, או אצל אישה נשואה. לצורך העניין, אישה לא נשואה שמדברת, אז הנדר חל, כן? אבל הוא מוגדר כמשהו כביכול יותר נמוך. לא מופיע שפתיים, לא מופיע, מופיע איסר בלי שבועה, מילה שבועה לא מופיע. בסדר? אני לא יודע למה. יש משהו בזה שהאישה כשהיא נשואה, אז הדיבור שלה הופך להיות במדרגה קצת יותר גבוהה. הדין לא משתנה. כן, יפרו לה, לא יפרו לה.
אה, בגלל שלא יפרו לה. בשתם אפשר להפר לה.
מה זה בשניהם?
מי מפר לה? למה הדיבור כשהיא נשואה הוא יותר משהו שהיא לא נשואה? פה זה אבא שלה פה, פה זה בעל אבא. למה פה כאילו דיבור שיותר טוב?
אני לא יודע, אבל אתה רואה שאצל אישה הנשואה התורה בחרה להשתמש במילה שבועה ובמילה שפתיים, בסדר? ולהזכיר את השפתיים. ובאישה לא נשואה היא לא השתמשה בעל שלום תלל. אז רואים שיש משהו במעמד הזה של הנישואין שקשור עולם השבועות והנדרים, ולכאורה קצת מרומם אותם. כן, כי הלשון שבועה, הלשון שפתיים, לכאורה יותר מבטא את העילוי של המעשה, של השבועה, של הישר, כן, ושל ה... של האיבר ש... שמוצאים מפיו את השבועה.
אני של האיבר, לא של המעשה.
גם האיבר וגם המעשה נקרא שבועה, אבל לא נקרא הישר. נקרא הישר, שבועה. גם המעשה, א' האיבר, ב' המעשה עצמו, מכונה בעוד שם, שבועה. בסדר? טוב, עכשיו אני רוצה שנקרא שוב את הפרשייה. אני בהתחלה שאלתי מה מדובר פה, אז יעקב אמר, יש שני מצבים, איש ואישה נשואה, נכון? ואז אחרי זה הוזכר שיש אלמנה, בסדר? בוא נחזור שוב, נעזוב את האיש, בסדר? איש זה סיפור אחד. בוא נעבור כרגע לסיפור של האישה ונראה על כמה מצבים מדובר פה, בסדר? אז אני קורא מהפסוק השלישי. ואישה כי תדור נדר על שם עשרה עשר בבית אביה בנעוריה. מה זה? מה? אישה קטנה, עדיין לא התחתנה. אוקיי, יפה, ואז שמע אביה והוא מחריש לה, אז קמו כל נדרה, ואם הני אביה אותה, אז זה רקום, בסדר? זה הדין לגבי קטנה בבית אביה, לא נשואה. טוב. מה? אישה בבית אביה, לא יודע, כתוב אישה. בסדר? טוב. ואם היו תהיה לאיש נדרה עליה, אז מה פה? מה? למה אתה אומר מורסת? למה? אוקיי, אז נתייחס רגע לפשט ואחרי זה נראה את מה שיעקב אומר, בסדר? בפשט כתוב אם היו תהיה לאיש. מה זה היו תהיה לאיש? לשון הוויה, לכאורה נשואה, נכון? של איש, אז יש לנו אישה נשואה, בסדר? ואז הדין הוא שמע אישה והחריש לה וקמו נדריה, ואם ביום שמוע אישה הוא מפר, אז לא, בסדר? בדיוק כמו האב. שלישי, ונדר אלמנה הוא גרושה, כמובן אין שם מישהו שיתערב, אז כל אשר עשרה נפשר קום עליה. זה המצב השלישי, בסדר? אישה פנויה, אב, בעל ועם עצמה, ופתאום יש חזרה. ואם בית אישה נדר או עשרה עשר הנפשה בשבוע ושמע אישה והחריש לה, אז יקום. ואם אפר יפר אותם אישה, אז לא יקום. אז מה זה אם בית אישה נדר? אישה נשואה, ראינו אישה נשואה, נכון? אז יעקב הביא את מה שחזל אומרים רשי אומר פה, תכף נראה את זה. טוב, בוא נראה את זה עכשיו, אומר רשי. ואם היו תהיה לאיש, בסדר? זה, נקרא לזה א', ב', ג', ד', טוב? א' זה בת, ב' זה היו תהיה לאיש, ג' זה האלמנה וגרושה, וד' זה שוב עם בית אישה נדרה. זה אומר רש"י, אם היו תהיה לאיש, כלומר על ב' הוא מדבר, זו הרוסה. או אינו אלא נשואה, כשהוא אומר, ועם בית אישה נדרה, שזה ד', הרי נשואה אמור, וכאן באה הרוסה. בסדר? ולמה התורה חילקה בין הרוסה לבין נשואה, בין בית לדלת? הוא בא לחלוק בה שאביה ובעלה מפרין נדריה. שהרוסה זה איזשהו גדר ביניים, היא שייכת גם לאב וגם לבעל, ולכן שניהם מפרין את נדריה. בסדר? ככה אומר לנו רש"י על פי חז"ל, לקרוא את הפסוק, את בית, את המקרה השני. מה?
המקרה השני זה
מאורסה או מאורסה, כן. ואם היו תהיה לאיש.
הזה הוא
מובן
גם
מהלשון,
לא?
היות
תהיה לאיש, או בית אישה
נדע,
עכשיו
הוא
כבר בית
אישה,
וכל
אתה צודק, אבל כן מופיע אישה, נכון שפחות, שמע אישה, זה יותר מודגש, אתה אומר.
אישה הפירה באשר נסלח לה, זה כבר
מיני ביותרות. טוב, בסדר, יפה מאוד. בואו נתעלם מרגע במחילה מפירוש רש"י, בסדר, מה שחז"ל אומרים, ובואו ננסה לקרוא שוב את הפסוק, ואם היו תהיה לאיש, בסדר? זה בית, בסדר? ואם היו תהיה לאיש ונדרה עליה, לכאורה פשט הוא שדובר על נשואה. טוב? ושמע אישה ביום שומעו, כמו שראינו, בסדר? ועד השמנה הגרושה, ואז שוב יש ועם בית אישה נדר. אתם מסכימים שבפשט לכאורה זה, זה, זה נשואה? הרי גם ראשי, כשהוא אומר זו ארוסה, הוא לא אומר הפשט זו ארוסה. הוא אומר, אני חייב להגיד שזה משהו אחר, כי יש לי כבר נשואה. אז בוא נדייק, אולי את מה שאת אמרת יעקב, אז בוא נדייק, וזאת תהיה ארוסה, זאת תהיה נשואה. בסדר? אבל בפשט אומר ראשי, לכאורה זה גם נשואה. בסדר? כי לחתית יש לי בעיה להגיד את זה, כי בשביל מה התורה תחזור על עצמה. כן? אז זאת אומרת שבפשט זה כן נשואה. טוב, זה הערה אחת, בסדר? אני רוצה רגע לדלג לסוף פרשייה לעוד הערה, ותכף נחזור לזה. סיכום הפרשייה, הפסוק האחרון, אלה החוקים אשר ציווה אדוני את משה, בין איש לאשתו, בין אב לביתו, בנעוריה בית אביה. מה אתם אומרים על הסיכום? חסר פה משהו? לא, אנחנו מדברים על... אתה אומר לו כתוב נדרים? בוא נאמר שאנחנו מבינים שמדובר על נדרים. לראות, לכאורה זה בין איש לאשתו, פסיק? ובין אב לביתו רק כאשר היא בבית אביה, אבל אחרי שהיא עזבה את הבית היא כבר לא... החוקים הללו כבר לא נאמרו עליה. או, אלמנה גרושה חסרות. בסדר? אני רק חוזר רגע למה שסיסו אמר, שכתוב פה אלה החוקים של הציבה השם את משה. מה זה אלה החוקים? דובר פה על נדרים, נכון? רואים שזה משהו, אולי יש פה אווירה כוללת כזאת של הפסוק, כן? אלה החוקים של הציבה השם בין איש לאשתו, כן? זה מה שעומד בין איש לאשתו, נדרים, בסדר?
זה הדבר
שמצווה
השם.
זה הדבר.
זה הדבר לראשי עמותות.
כן. טוב. בסדר, יפה. אז אני חוזר רגע לשאלה הקודמת שלנו, בסדר? ששאלנו, לכאורה יש פה פעמיים אישה נשואה. בסדר? אז אבן עזרא, זה ככה מפרש. עכשיו, אבן עזרא הרבה פעמים מפרש לפי הפשט, ולפעמים זה גם כאשר זה בניגוד להלכה. טוב, זה רק מלמד אותנו לכאורה, שנכון שאנחנו לא במדרגה של אבן עזרא, אבל זה אומר שיש משמעות, ואבן עזרא ידע את ההלכה, יש משמעות לפשט גם אם הוא נוגד את ההלכה. אחר כך צריך להסביר מדוע חכמים לא נוגדו כפשט. מה המשמעות של הפשט שנוגד את ההלכה, בסדר? אבל בוודאי שיש משמעות לפשט גם בפני עצמו, כי ככה התורה בחרה לכתוב. בסדר? והיא לא בחרה לכתוב במוסה, בתורה מכירה מילים שיכולות להגדיר אישה ארוסה. בסדר? אז אבן עזרא אומר, אני קורא פה בפסוק, אבן עזרא פסוק זין, פסוק זין זה על ואם היו תהיה לאיש ונדרה עליה, על בית. בסדר? אומר אבן עזרא ונדרה עליה בבית אביה ולא הניע אותה אביה, בעלה יניע אותה. מה הסיפור פה לפי אבן עזרא? מה זאת אומרת? מה קרה? לא.
היא נדרה
לפני. בסדר? אבן עזרא אומר ככה, הוא נדרה עליה בבית אביה ולא הניע אותה אביה, בסדר? זאת אומרת, יש פה ילדה שנדרה בבית, בת שנדרה בבית, כמה שאתה אמרה, בסדר, בעיה שלך, תדרי, לא מניע אותך. ועכשיו היא מתחתנת, עכשיו בעלה אומר, רגע, מה קורה? יש לך נדרים? היא אומרת, כן, נדרתי, לא יודע מה, למה את הולכת בלי הגילים? כי נדרתי פעם שהולכת בלי הגילים, בסדר? אז היא אומר לה, בעלה אומר לה, סליחה, אני מפר לך את הנדר. אומר בן עזרא, על זה מדובר. ואם היות יהיה לאיש ונדרה עליה, זה ממש הפשט לכאורה, כן? היות יהיה לאיש, כן, אנחנו מדברים על בת שהיא בבית אביה, בסדר? עשרה עשרה בבית אביה בנעוריה, ושמע אביה, הפר לה, לא הפר לה, מצוין. אותה ילדה שהיא בבית אביה, אם היא היות יהיה לאיש ונדרה עליה, בסדר? יש לה נדרים מבית אביה, ועכשיו היא מתחתנת, אז מה יקרה עכשיו? בסדר? אומר בן עזרא, פשט התורה, הוא יכול לאפר, מה? כן. כן, זה נקרא, הצקלו ברשב"ם. שנייה, עוד שנייה, נראה את הרשב"ם, טוב. אני נעבור לאבן עזרא על ד', בסדר? ועם בית אישה נדרה, אבן עזרא על פסוק י"א, האלמנה בימים הקדמונים, והניע אותה, לא תקיים נדרה בימי אלמנותה. וזה הדבר העתיד שנדרה, הוא מת הבעל קודם הגעת הזמן. מה הסיפור פה? כן. והבעל הניע אותה או לא הניע אותה?
לא
הניע. אז יש פה שני חלקים. אז בואו נראה, יש פה שני חלקים. ואם בית אישה נדר האלמנה, רגע, שנייה, האלמנה זה ג', נכון? זאת אומרת, אומר אבן עזרא, אנחנו מדברים עכשיו על האלמנה. לפי אבן עזרא יוצא פה משהו נפלא. התורה מדברת על שני סיפורים. סיפור ראשון זה בת בבית, נכון? מה קורה אחר כך שהיא מתחתנת עם הנדרים שהיא סוחבת עוד מבית אביה, בסדר? סיפור שני, אלמנה וגרושה, טוב? כל אשר, כן, כל הנדרים שלה קמים. מה קורה אם האלמנה הגרושה סוחבת את הנדרים מהתקופה הקודמת של הנישואים? בוא נקרא באבן עזרא. אז נדר האלמנה הגרושה, הכל קיים, נכון? ואם בית אישה נדרה האלמנה בימים הקדמונים, כשהיא הייתה נשואה, והני אותה, בעלה, זה המשך הפסוק, לא תקיים נדרה בימי אלמנותה. למה? רגע, רגע, למה? אז, ושמע אישה אז, שהם היו נשואים. בסדר? או, כן, לפני שהוא מת, או לפני שהוא גרש אותה, והניע אותה, אז היא לא תקיים. למה לא תקיים? כי הוא הניע אותה, יפה.
זה פשוט.
נכון, רגע. וזה על דבר העתיד שנדרה, הוא מת הבא על קודם הגעת הזמן.
כמה שנים אני
אעשה גם וככה, אבל
הוא
באמת כאילו,
אז זה לא
צריך לקיים את זה, בין הבעל להפר לבעל, זאת אומרת, אתה לא צריך לעשות את זה? כן, זאת אומרת, יש פה איזה מציאות שבה הבעל באמת דחה את ה... כנראה הוא היה יכול משום מה להפר אחר כך, בסדר? איזשהו...
הוא אמר שהוא הפר או לא הפר?
שהוא לא הפר.
אז הוא לא הפר, אז הוא לא יכול להפר.
נכון, 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 נדר פשוט, בסדר? היא נדרה בעוד שנה, אני אעשה ככה וככה, בסדר? והבעל מת אחרי חצי שנה.
זה חייב לעשות פה חצי שנה, או שהיא...
נכון. בסדר? נדר רגיל, אישה נודרת, בעלה לא מניע אותה, והיא מתה. זה הסיפור. אז עכשיו היא צריכה, והוא מת, סליחה. או גרש אותה. והיא עכשיו צריכה לקיים את נדרה כעבור שנה, כשהגיע זמן קיום הנדר. בסדר?
מה תורה עכשיו?
רגע, עכשיו יוצא שיש לנו שתי נשים נשואות, נכון? אמרנו בבית ודלת, נכון? היות יהיה לי איש ודלת זה ועם בית אישה נדרה, נכון? שתי נשים נשואות, אבל אנחנו עכשיו בעקבות אבן עזרא מבדילים נכון ששתי נשואות, אבל כל אחת בעצם זה נשואה אחרת, כן? זאת אומרת הנשואה הראשונה היא נשואה, היא ילדה שהתחתנה, בסדר? והיא סחבה את התנדרים מבית אביה, והנשואה השנייה זה ההפך, זה האלמנה שנשארו לה נדרים מבית בעלה, בסדר? אומר הרשב"ם, כן, בסוף, הוא משמע לפי הפשט שהבעל מפר בקודמים, בסדר? זה על החלק הראשון. שבעל מפר בקודמין, הכוונה היא, אם את נדרת כשהיית אצל אביך ועכשיו התחתנת, אז בעלך יכול להפר למרות שהנדר הזה הוא ישן, הוא כבר הראה לפני שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, בסדר? ההלכה היא לא כזאת, ההלכה היא לא ככה, הבעל לא מפר בקודמין. מה שהיא נדרה בבית היא נדרה וזה נשאר, בסדר? הבעל, מהרגע שהיא מתחתנת אותו, זה, או מתארסת, כן? זה הרגע שהוא יכול להפר, בסדר? אבל אומר הרשב"ם ואומר בן עזרא, הפשט הוא לא כזה, הפשט הוא שהבעל כן מפר בקודמים. אני חושב שלפי זה אפשר קצת לדייק במילים, אני חוזר לבית. ואם היות יהיה לאיש, אנחנו מדברים על הבת בבית אביה שמתחתנת עכשיו, ואם היות יהיה לאיש ונדריה עליה, או מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה. טוב, הביטוי מבטא שפתיה, מופיע רק בפרשייה הזאת. בסדר? מבטא שפתיה מופיע רק בפרשייה הזאת. אז כנראה זה בא לבטא משהו ש... שהתבטא משפתיה בעבר. בסדר? מבטא שפתיה, משהו שבא מן הדרה. כן? זה מבטא שפתיה, כי אנחנו מדברים פה על נדר שקרה לפני כמה שנים. זה רק שהיא עוד הייתה בבית אביה. את מבטא שפתיה? מבטא שפתיה מופיע רק בבית. בסדר? אז יכול להיות שזה בא לבטא את זה, שמבטא שפתיה זה משהו שהשפתיים של הפעם ביטאו. לא עכשיו. אתה לא, הבא לא שמע עכשיו.
למה זה...
לא חייבים לומר ככה, אבל אתה רואה שזה ביטאו שמופיע רק פה. בסדר? לעומת, בדיוק, אחר כך כתוב בדלת, כתוב מוצא שפתיה. בסדר? כאילו מה שיוצא מהשפתיים שלה, והביטוי של השפתיים, אני חושב שאפשר להבין את זה, לא בטוח, כן? אני חושב שאפשר להבין את זה כמשהו שיצא מהפה, בעבר, ומוצא שפתיה זה עכשיו.
אפשר להבין את זה גם פסוק אחר כך. ביום שמו האישה.
יפה, בדיוק, זה מה ש... נקודה השנייה, יפה, נכון? מה זאת אומרת ביום שמו האישה?
שישמע.
בדיוק. לא מדובר פה, תסתכלו בדלת כתוב ושמע אישה והכריש לה. הבעל שומע, אנחנו מדברים על ההווה, בסדר? היא נדרה והבעל שמע. לעומת זאת בבית, אנחנו לא מדברים על ההווה, אנחנו רואים ביום שמו אישה. מה זה ביום שמו אישה? הוא שמע אחרי הרבה ימים. בסדר? היא נדרה פעם, כשהייתה בבית אביה, ורק עכשיו הוא שומע. בסדר?
כי
זה היה פעם, מזמן, כן. אבל אצל בת בבית אביה כתוב ושמע אביה את נדרה, כן? שוב, ושמע, בסדר? רק אצל הבעל הזה שמתחתן כתוב ביום שמוע, כי זה נדר בקודמין, כמו שמגדירים חז"ל, נדר שקרה פעם, בעבר.
זה רק לדבר של
אבן עזרא. כן.
להלכה
זה לא אחר, נכון. נכון.
אז מבטא שפתיה זה עכשיו כאילו?
מה שיוצא לכאורה, כן.
אבל מבטא שפתיה
אמרו שזה מה ששהיה כבר. לפני שבעלה מת. בכל אופן מבטא שפתיה זה דבר שהוא לא קיים. נכון? זאת אומרת, זה משהו שבעלה הפר אותו. נכון? ואם הפר הפר אותה משה ביום שמו, כל מוצא שפתיה נדריה לא יקום. בסדר?
אז הוא ישר שמה...
כנראה, כן, כן. בסדר, אני... אפשר גם להגדיר אחרת. טוב, אנחנו רואים שפה מופיע מבטא שפתיה, פה מופיע מוצא שפתיה, ויש לנו עוד כל מיני רמזים לזה, אז אני רואה שזה ככה. אז מה שיוצא בעצם, ש... אני רוצה לומר קצת הפוך ממה שאמרתי מקודם. יש לנו בעצם פה שתי נשים נשואות, בסדר? אבל דעו לכם שהקשר של האישה הנשואה לבעלה הוא לא מתחיל ברגע של הנישואין, אלא היא סוחבת את כל העבר שלה אל הנישואין, והיא גם סוחבת את כל חיי הנישואין גם לעתיד שלה אחרי תקופת הנישואין, בסדר? ולכן בת שמתחתנת, אז הבעל מפר בקודמים, הבעל אחראי, למרות שאתה הכרת אותה בגיל 20, 22, 23, אז בכל אופן אתה אתה אחראי למה שאמרה בגיל 11, בסדר? וכן ההפך, למרות שהיא כבר לא נשואה לאותו אדם, בסדר? בגלל שהוא מת חלילה, בגלל שהוא גירש אותה, בכל אופן יש יש משמעות לזוגיות שלהם, כן? אם הוא הפר לה, אז היא כבר משוחררת, אם הוא לא הפר לה, זה קיים עד היום, בסדר? אנחנו רואים פה איך שהתורה בעצם מתארת, אני שוב חוזר, אמרנו את זה מקודם, באופן קצת שונה, שהתורה מתארת את כל פרשת נדרים כפרשה של בן אישה לבעלה. גם כשהיא בת והיא נודרת, אז נכון שאבא שלה מפר לה וכו', כן? אבל זה יכול להשפיע, בסדר? בעלה יוכל להשפיע על אותה תקופה שהוא בכלל לא הכיר אותה. גם כשהיא מתגרשת או מתאלמנת, אז עדיין יש השפעה של המעשים של בעלה. בסדר? עכשיו באמת, הלכה למעשה שתיהן נשואות, אז לכאורה אין הבדל ביניהם, כן, בין ב' לד', ולכן חז"ל חיפשו פתרון הלכתי, אז אמרו, אוקיי, אז פה בארוסה, פה בנשואה. בסדר? התורה מבטאת את הצד לפני ההלכתי, כן? את הצד הרעיוני יותר, והיא מדבר פה על שתי נשואות שונות, בסדר? אחת שסוחבת איתה מהעבר, ואחת שממשיכה, סוחבת את חיי הנישואין לעתיד.
אז
מביאה
להכניסים
של התחיים של מעבר אחת של התחיים של החתן. כן.
זה
סוגי נשים,
כאילו?
זה שני... כן, לא בגלל שני סוגי נשים, זה יכול להיות אותה אישה, כן? אבל זה... זה שני ביטויים לקשר שבין איש לאישה נשואה, כן? גם העבר וגם העתיד. בסדר?
ההשפעה, לכאורה זה
ההשפעה
שלה עליו
מהעבר, וההשפעה
שלו עליה לעתיד.
היא
עכשיו...
כן, אבל האמירה היא שהבעל מפר בקודמים. אז שהבעל יכול להשפיע על מה שהיא עשתה, למרות שהיא לא הייתה קשורה אליו.
אז משפיע להרוס
לבעל
העתיד שלה,
כאילו? כן, שברגע שמישהו מתחתן עם אישה, אז הוא לוקח... אז הוא מתחתן גם עם העבר שלה. בסדר? יש לו אחריות גם על העבר שלה. כן. יכול להיות שזה מסביר את הסיכום ששאלנו. אלה החוקים של ציווה השם משה בין איש לאשתו, בין אב לביתו, בין הוריה ובין אביה, ולא כתוב פה מה קורה עם אישה גרושה. ועם אלמנה, אני מתעלם לרגע מבין אב לביתו, פשוטכם, בסדר? כי גם הגרושה והנשואה והאלמנה כלולות בעצם בין איש לאשתו, בסדר? אז מה אם הוא מת? אבל עדיין האחריות שלו, עדיין הקשר ביניהם, מבחינה הזאת קיים. כן, וזה אולי באמת קצת מסביר לנו את למה כתוב, למה הילדה הזאת מכונה אישה לכל אורך הדרך גם לפני שהיא התחתנה. בסדר? כי יש פה איש ויש פה אישה. בסדר? נכון שעכשיו היא בבית אביה, אבל בסופו של דבר היא אישה. כן, כבר מההתחלה היא אישה והיא תהיה קשורה לבעלה. כי זה לא משהו מיוחד, מה הוא עושה. זה בעצם בין איש לאשתו. שמשפיע על העתיד. אז יכול להיות שעכשיו היא אלמנה או גרושה, אבל בסופו של דבר זה כלול בתוך איש לאשתו. אנחנו רואים שגם העתיד נובע מתוך הקשר של חיי הנישואין. אז לכן ברגע שאתה אומר בין איש לאשתו, זה כולל גם את מה ש... מה שזה הולך ומשפיע הלאה. בסדר? כן.
הוא מפר את זה אחרי שהוא שמע את זה, לא
ברגע,
יש לו סוג של
רפון. לא.
הוא לוקח את זה
עצמו. לא, אני לא חושב.
הוא עשה את עונה. אני
רוצה רגע לראות אם הוא לא שומע במשהו, אני חושב שזה הפוך.
אם הוא
מפר
אותנו, יש לזה
הפוך. נכון, הרש"י אומר, אחרי שמוע, אחרי ששמע וקיים, שמע והפשי בו, וחזר והפר, אלא אפילו בו ביום, זאת אומרת, הוא קיים ואז הוא רוצה לחזור בו, אז הוא נשא את עוונה, הוא נכנס תחתיה. אז הוא, יש לו עוון. היא נדרה. הוא אמר לה, מצוין, יופי, תמשיכי לנדור. בסדר? אחרי שעתה הוא מתחרט. אני מקיים לך את הנדר, כן? אחרי שאתה מתחרט, הוא אומר, אני לא רוצה. אז הוא אומר, אתה, זה כבר אחריות שלך.
אה, שהוא מסכים
להתיר לה, אבל לא מתיר לה? הוא היה יכול להתיר לה.
הוא לא רצה.
הוא לא רצה, הוא לא רצה.
אוקיי.
קיים לה.
מה זה קיים?
קיים זה אומר, בסדר, הנדר שלך קיים.
אוקיי.
ואחר כך הוא מתחרט על זה, זה כבר לא משנה. זה עדיין... לא בסדר שהוא קיים לה, והוא נושא את עוונה. בסדר, אני נפס פה כדבר שלילי.
פח, כאילו הבעל חייב להתיר את הנדר?
לכאורה
זה
בעל
שלה
של נדר. אני לא זוכר כרגע אם יש חיוב להפר נדר. אבל נדר, באופן עקרוני, יש בו דבר, יש בו פן בעייתי. בסדר? לכן אם האישה נודרת, יש מושג של אישה נדרנית. טוב? זה מושג שלילי, בסדר? מובא בהלכה. אז אם הבעל קיים, אז זה כבר, הוא יישא את עוונה, זה כבר בעיה שלו, כאילו. בסדר? הוא משתתף.
יש לי שאלה
שנה,
האם
הפסוק
הזה מתייחס לאישה שהיא נדרה לעזרתנו, השאלה אם זה, האם בפשט כאילו נאמר שבכלל אם הוא מפר נדר אז זה לא טוב להפר נדר בכלל סתם, גם אם הוא ישר ביטל אותו שזה סתם זה שאומר לנו בפשט ואז רש"י עוזר לנו או שמשתמש בזה אחרי שמוע זה ודאי שזה נאמר
אחרי, כן, לכאורה אחרי זה אחרי, כן
דבר שני, אם אנחנו אומרים שבין איש לאשתו
אוקיי, אז ננסה לדבר על זה עכשיו, בסדר? אז בואו נראה באמת, נראה על הבדלים בין מה שהאב עושה לבת לבין מה שהאיש עושה לאישה, בסדר? בהקשר הזה של הנדרים. אז בואו נראה. ואישה כי תדור נדר להשם עשרה עשרה ותבינו. ראה ושמע אביה את נדרה ועשרה אשר עשרה נפשעה והחריש לאביה. הפסוק הבא, ואם הני אביה אותה ביום שמוע. בסדר? אז מה האב עושה? הוא מני, נכון? הלאה, ואם היה תהיה לאיש, אני עובר לבית, ושמע אישה וכו', ואם ביום שמוע אישה, יני אותה ואפר נדרשר עליה. טוב, אז בעל גם מני וגם מפר. בואו נעבור לבעל בדלת. לכאורה אותו דבר, אבל התורה בחרה להשתמש בלשון קצת שונה, בסדר? אז היא כנראה רצה להגיד לנו משהו. אז עוד פעם, אצל אב זה מני, זה היה באלף, בבית זה היה מני ומפר, הבעל, ובדלת מה כתוב? אם אפר יפר אותם. נכון? כן, אז
כבר לפי רע שזה מסתדר כי בהתחלה זה בית אביה בית אביה זה להניע, אביה מני
כן
ובנשואה זה להפר זה בארוסה וזה בנשואה ולפי ההלכה, כשהיא ארוסה
אז יש את שני
אוקיי
בסדר גמור בכל אופן, גם לא נאמר לפי ההלכה, לפי רש"י, אלא לפי איך שבן עזרא ורשב"ם פרשו פה, אז בכל אופן, הקשר לאביה, כן, כי אלה נדרים שהיא סוחרת מבית אביה, אז הוא זה שגורם לכך שהשורש מני יופיע גם פה, כן? לעומת, בסדר? יש לנו באלף מני, בבית מני ומפר, בדלת מפר, נכון? אז באופן עקרוני, אצל אב זה מני, ואצל בעל זה מפר, וגם מני, כן? זה מופיע דווקא בבית ולא בדלת המני, בגלל שיש קשר, בגלל שזו בת שבאה עם הנדרים שלה מהבית של האבא. כאילו נכנס קצת לתפקיד של האבא. אז בגדול מני זה יותר מובהק לאבא, אבל גם הבעל כבר שייך לזה. זאת אומרת, זאת מפר שייך לבעל, בסדר? אז שוב, עכשיו אפשר לפרש מה שרוצים, טוב? או לחפש, או לפרש מה שרוצים. אנחנו רואים שהתורה בחרה להשתמש בלשון שונה קצת בין האב לבין הבעל. אז אני חשבתי שמיני זה ראשון כמו מניעה בעין, כן? זה עצירה, בסדר? האב עוצר את הבעל. מה זאת מפר, זה הרבה יותר, זה מפורר, זה מבטל, בסדר? זאת אומרת, האב בונה בפני הגדר, שהיא לא תיכנס למקומות אסורים. הבעל לא רק שמונע ממנה, אלא גם הוא קורם לה משהו, כן? הוא מפר, הוא מפורר, כן? איך שנקרא את זה, הוא משנה את הרצון שלה, בסדר? יש פה פעילות יתר של, אחריות יתר של הבעל כפי האישה, בסדר? בחיים זה, אבל זה לא נכון, אבל... מה?
איך זה יותר כפייה או יותר רצון,
כאילו? כן, נכון, נכון. האב הוא יותר רק מונע, ופה הבעל יותר מנסה לשנות את הרצון שלה. תסתכלו רגע ברש"י לפסוק י"ד. רש"י אומר, לפי שאמר שהבעל מפר יכול כל נדרים במשמע, האם הבעל יכול להפר כל נדר שאשתו נדרה? תלמוד לומר לענות נפש, כן? כתוב כל נדר וחושבת ישראל לענות נפש. אינו מפר אלא נדרי עינוי נפש בלבד. זאת אומרת, יכול להיות שזה קשור לזה, יש הבדל בין אב לבין בעל. האב יכול להניא מכל הנדרים, טוב? כי אמרנו, יש פה משהו שרק עוצר אותה, כן? מחנך אותה, אמר לה, אל תיכנסי למקום הזה. אז הוא יכול להניא אותה מכל הנדרים. אבל אצל הבעל זה לא רק הנאה, כן? להניא, אלא זה גם להפר את הנדר. להפר זה ממש, זה מבטא השפעה משמעותית יותר. זה כבר רק בעינוי נפש, בסדר? באמת אנחנו יודעים שלהלכה, הנדרים קשורים לדברים שבינו לבינה, או לעינוי נפש, כן, שאישה מענה את נפשה במאכל, בתכשיטים, ברחיצה וכו', כל מיני דברים, שהם עצם אישיותה של האישה, בסדר? וגם בהם, אבל גם בנקודה הזאת הבעל יכול לגעת, בסדר? בגלל שזה מבטא קשר ביניהם, כן? עוד פעם? הבעל, האב מפאר את כל, מניע את כל הנדרים. בסדר? היא נודרת, אני לא יודע מה, לעשות, שחק כדורסל, לא יודע מה, בסדר? זה בסדר. האב יכול להקים גדר ולעצור אותה. הבעל להלכה, אמרנו שמצד אחד הוא מפר יותר, הוא מפר, כלומר, הפעולה שלו יותר חזקה. דווקא בגלל שהפעולה שלו יותר חזקה, היא יכולה לפעול רק במקומות, להיות קיימת רק במקומות שהם קשורים ביניהם. או בדברים שבינו לבינה, אומרים חז"ל, או בנדרי עינוי נפש, בסדר? עינוי נפש זה כל מיני דברים שממש פוגעים בעלולים לפגוע בנפשה של האישה, ופה לבעל יש אחריות, אולי גם נפגע מזה, כן? עינוי נפש זה דוגמה שלא אוכל פירות, שלא ירחץ, בסדר? זה נקרא כל מיני דוגמאות לעינוי נפש. טוב, אז דווקא, אז האב יכול לשים גדר להכל, והבעל, בגלל שההפרה שלו היא הרבה יותר משמעותית, כאילו משתלטת על האישה, היא משנה אותה, אז זה רק בדברים שבינו לבינה, בדברים שזה עינוי הנפש, זה גם כן איזשהו קשר אליו. בסדר? טוב, רק אצל האב מופיע למה השם... למה השם סולח לה, כן, באלף, והשם יסלח לה כי הני אביה אותה. בסדר? הנימוק כי הני אביה אותה מופיע פה, לעומת זאת בקומות אחרים לא כתוב למה, בבית כתוב והשם יסלח לה, לא כתוב מדוע. בסדר? יש פה באלף ואם הני אביה אותה אז כתוב והשם יסלח לה כי הני אביה אותה, כי הני אביה אותה, זו הסיבה שהוא יסלח לה. לעומת זאת בהמשך בבית לא כתוב מדוע והשם יסלח לה כי יפר לבעלה, לא, והשם יסלח לה. טוב, אנחנו רואים שיש פה שתי דמויות, דמות יותר מגוננת נקרא לזה של האב, שהוא ככה מונע ממנה, מניל אותה, בסדר? והשם סולח לה בזכות אביה. ויש דמות אחרת שהיא דמות יותר קשורה אליה, יותר מתערבת בחיים שלה מבחינה מסוימת, בסדר? יותר משנה אותה ופה אז כאילו זה לא דמות מגוננת כזאת, כן? זו דמות יותר מתערבת, ולכן הנימוק הוא פשוט להשם יסלח לה, לא בגלל האבא שלה ששומר עליה, אתה יודע? אז יכול להיות, יעקב, אני חוזר לבין אב לביתו, יכול להיות שהבין אב לביתו מופיע בסיכום, למרות שבסופו של דבר הכל, הפרשייה רוצה להגיד לנו שהכל נובע מבין איש לאשתו, כן? וגם תקופת הילדות בעצם תיכלל גם היא בבין איש לאשתו, אבל בכל אופן יש פה איזשהו פן מיוחד של האב, כן? יש לאב תפקיד, נכון שתפקידו של האב הוא לגדל את הילד, כן? הפעם הראשונה שאב והם נזכרים, איפה זה? בתורה, איפה זה? אב, אם, כמה שנה שנזכרים בתורה? מה?
היא הייתה
אם כל חי. קודם. זה מה שאני אגיד לכם עכשיו, זה דבר תורה לשבע ברכות, אבל קשה להגיד אותו להורים, כן? על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. זה מדהים, כן? הפעם הראשונה שאב ואם מוזכרים, לא כתוב כדי לגונן על ידיהם, כדי לחנך אותם, כדי לעזוב אותם. אתה יודע, התפקיד שלך בתור אב זה לגדל את הילד כדי שהוא ילך ממך. טוב, תן לו, תגדל אותו, תן לו כוחות כדי שהוא ילך. בסדר? אז בעצם בסופו של דבר האישה מקומה בבית אישה, כן? בבית בעלה. בסדר? ולכן הסיכום הוא בין איש לאשתו. ויש לנו גם שלב, אבל גם בין אב לביתו מוזכר, בגלל שיש פה איזה מישהו שיש פה פן נוסף, כן? ההני אותה, בסדר? הגדר הזאת שהוא שם בפניה, יש פה משהו נוסף שהבת מקבלת בתחילת חייה, ולכן אולי גם האב מוזכר. טוב, שתי נקודות לסיום. נקודה אחת, גם בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל יש כינויים של בת ויש כינויים של אישה. בסדר, וזה שוב שתי צורות התנהגות שונות ושני תיאורים שונים של יחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, כמו שיש פה בת ואב, האב שמגן על הבת ומניע אותה. אז, והאב שהוא, והבעל שהוא מפר, כן, קצת יותר מתערב אולי, אז ככה גם הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. ונקודה אחרונה, שהסכת נדרים מופיעה בסדר נשים. במבט ראשון, לכאורה זה לא קשור לסדר נשים, אבל אחרי הפרשייה שלנו זה ממש סדר נשים. זאת אומרת, כל תורת הנדרים, כן? צריך לא לשכוח שיש לנו פסוק בהתחלה, איש כידור נדר, כן? אבל בסופו של דבר, כל הפרשייה, חוץ מהפסוק הזה, מדברת בעצם על יחסים בין אישה לבין האיש שלה. טוב, אז תקופה מסוימת זה בעלה, זה אביה, סליחה, אחר כך זה הופך להיות אישה, כן? בעלה. אבל מפה יוצאים הנדרים, כן? כל הנדרים סובבים סביב הסיפור הזה שבין איש לאשתו. ובעצם בכלל, פעם קראתי רבי לובביץ' כתב דבר נפלא, אני יודעתי שסדר נשים מבטא את הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. כמו כל איש ואישה, בסדר? זה מתחיל ב... לא משנה כרגע הפרטים, למה יבמות מופיע בהתחלה, צריך להופיע בסוף, אבל... אם יש זמן, לא יש זמן, כן? אבל אם מישהו רוצה אז אני אשמח להגיד לו, אבל בכל אופן... אז זה מתחיל בכתובות, שזה החתונה, ואחרי זה זה ממשיך בכל מיני משברים שקורים במהלך הנישואין. יש נדרים, יש נזיר, ויש סוטה, בסדר? הוא מצידו נזיר, היא סוטה, נדרים כמו שראינו, ובסוף יש גיטין, יש קידושין, טוב, קידושין זה כבר... מי שזוכר, דיברנו קצת בתחילת מסכת קידושין, למה זה מופיע בסוף, טוב, תרצו, אפשר להגיד את זה. אבל בכל אופן, כל סדר אנשים מבטא את... את מערכת היחסים בין איש לאישה, וגם במשל בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. בסדר? אז ונדרים, מוצאים את עצמם באמצע, וזה מה שאנחנו רואים. אנחנו היום לא מורגלים בנדרים, כן? זה בכלל לא משהו שאנחנו מודעים אליו, ואם אנחנו אומרים את זה, בכלל לא חושבים שזה, יש לזה משמעות, ואנחנו בדרך כלל לא אומרים את הדברים האלו, אבל מסתבר שזה היה משהו משמעותי, איזושהי אמירה ש... שבודקת איכשהו קשר בין איש לאישה, או שבא דרכה, בא לידי ביטוי קשר בין איש לאשתו, בסדר? וזה מופיע כחלק מהתלאות שעוברים בני הזוג במסכת נשים, בסדר? חלק מהעניין, סוטה ונזים וגם נדרים. זהו.
למה זה ככה? כי למה נדרים זה דווקא מופיע בקשר בין איש לאשתה?
יכול להיות שזה קשור לבעל שם טוב, לנון דר, כן? קודם כל עכשיו אני חושב, אני לא יודע אם זה... אם יש לזה משמעות למה שאני אומר, אבל נון זה הבינה וזה האישה. בסדר? זה הצד של האישה. אני חושב שזה גם הביטוי של האיסר, בסדר? יש פה איזה משהו שקושר, יש פה משהו ש... שוב דיבור של אחד שאולי משפיע על, על האדם האחר, יכולת לרומם את ה... כן, דיברנו על זה שכל מיני ביטויים של רוממות מופיעים דווקא אצל איש או אצל אישה נשואה, ולא אצל אישה לא נשואה, כן? אז גם הדיבור של האישה מתרומם על ידי הקשר שלה עם בעלה, בסדר? קורה משהו לתכונה הדיבורית, ולא סתם אישה היא נודרת. חז"ל אומרים שתשעה קבין של... דיבור נטלו אנשים, נכון? אז אנשים יש את כוח הדיבור שרי, זה לא דבר שלילי, דבר חיובי. אתה חושב שאתה בונה את העולם על ידי המחשבות שלך, הם בונות את העולם על ידי הדיבורים שלהם. אז הכוח הזה של הדיבור הוא מועצם לטוב ולרע כשיש קשר אל האיש. בסדר? זאת אומרת, אישה יכולה לדבר הרבה קודם, לא נוריד זה חיי מעשה, אבל ברגע שהיא תתחתן, אז הדיבור שלה הוא דבר שהוא משפיע על האיש, הוא משפיע על הבית, הוא משפיע על המציאות. בסדר? קורה משהו לדיבור של האישה, הוא מתעלה כשהיא ניסית. כאילו השם ביניהם, כן? נדר, נדר להשם. אתה יודע שפה זה...
כל דבר לכאורה שעשה משפיע עליו עכשיו. גם לכאורה השבת,
נכון, אבל זה משהו שמבטא אותה, כן? חז"ל אומרים שספירת המלכות זה כנגד הפה, בסדר? והמלכות זה הנוקבה והנקבה. זה הביטוי המרכזי של האישה, בסדר? כוח הדיבור. אז זה הכי משמעותי, בסדר? זה כאילו, זה מה שמקיף אותה, וזה הכי משמעותי, וזה מתעלה כשהיא ניסית.
מה
שהנדר
זה דיבור שמתעלה.
כן. כן, ובייחוד זה מתעלה כשהיא נשואה. טוב, יש עוד הרבה מה להרחיב, אני גם לא מבין בזה מספיק, אבל אני חושב שזה בהחלט בסיס להבין משמעות הדיבור, משמעות הדיבור של אישה נשואה, של בני זוג, בסדר? ואפילו במישור פסיכולוגיה פשוט, יש פה אישה שנודרת, טוב, אני לא אלך יותר ל... לא יודע לאן, טוב? זה משהו שהוא משהו פשוט בסיסי בבית, כן? צריך לראות איך הבעל מגיב, איך הבעל לא מגיב. לא יודע, ככה. מסתבר שהתורה בחרה להציג תמונה מחיי הנישואין דרך עולם הנדרים. בסדר? זה מעניין, זה משהו, עולם הנדרים, עולם הדיבור, הוא עולם שהוא בונה את הבית.